ברוכים הבאים לפודקאסט הפרק הבא, הנבואות שעוד מחכות לנו. גם היום אנחנו נפגוש את הקווים המחברים בין התנ״ך, בין הנבואות הגדולות, לבין הימים שלנו. שלום עמנואל, צהריים טובים.
שלום יואב, אז מה אנחנו עושים היום? היום זה לא פרק שגרתי, תן לנו איזה הסבר.
אז היום אנחנו בפרק מיוחד של ימים גדולים, אנחנו עכשיו בואכה חודש אייר, בואכה יום העצמאות, מסתכלים במבט גדול ומלמעלה על הגאולה שלנו, והיום אנחנו עומדים למצוא חיבורים גדולים וחשובים בין התנ״ך לחיים שלנו.
כלומר שלא כרגיל אצלנו בפודקאסט, אנחנו לא הולכים לדבר עכשיו על תהליכי הגאולה הידועים בתנ״ך, על משיח או גוג ומגוג, אלא אנחנו הולכים לגעת הפעם בכמה נקודות שכתובות בתנ״ך, ואנחנו פוגשים אותם היום במדינת ישראל, אבל הן הרבה פחות מוכרות, לא היינו מצפים לפגוש אותם בתהליך הגאולה באופן פשוט, אבל הן כתובות בתנ״ך ואנחנו רוצים לגעת בהם. אז מה הנקודה הראשונה שאתה מביא לנו?
אז אנחנו נתחיל בסוגיה שאפשר לקרוא לה מעט מעט, על פי הפסוק, העיקרון שנאמר פעמיים, גם בפרשת משפטים וגם בפרשת עקב, מעט מעט אגרשנו מפניך. אנחנו נפגוש עיקרון שלפעמים אנחנו כבני אדם, כעם ישראל, היינו במבט ראשון רוצים שהוא לא יהיה, אנחנו רוצים שהשם יעזור לנו לכבוש את ארץ ישראל ולנחול אותה בבת אחת.
ואתה בעצם אומר, מה שאנחנו רואים היום שהולך לאט, לא יודע, מלחמת השחרור, כובשים חלק מהארץ, ששת הימים יותר, הכל ככה קצת נוסע לאט, זה בעצם בכוונה וכתוב בתורה שככה יהיה.
כן, 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 וזה כמובן גם שולח אותנו לביטוי של חזל, שבעצם אותו ביטוי עצמו, שהוא כמעה כמעה, שמוכר בתור אבן יסוד של הגאולה, כך היא גאולתן של ישראל. אז אנחנו עומדים בעצם לפגוש את היסוד הגדול של זה בתנ״ך, וקצת להבין אותו.
אז מאיפה, מה הפסוקים הראשונים?
אני אתחיל מסוף פרשת משפטים. בשמות כף ג' אומר, הקדוש ברוך הוא אחרי מעמד הר סיני, את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. אנחנו עומדים לנצח את כל הגויים בקלות. ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיתי מלפניך. הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל לכבוש את הארץ. כל זה מעולה מאוד.
ועד כאן, עד פה זה נשמע שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס לארץ ולכבוש אותה, והכל בבת אחת. הפרק זמן שעובר מרגע ש... אתה עובר את הירדן עד שאתה בונה את בית המקדש עם משיח וכולי, זה שנתיים, לא יודע.
זהו, זה מעניין, זה יכול להיות בין, הייתי אומר, שבועות, חודשים, שנים. תראה, גם 20 שנה זה נחשב מהר, כלומר שעם מאפס נכנס לארץ ומגיע להיבנות שם, אבל איך שלא יהיה, זה בעצם פרק זמן היסטורי אפסי. בכל מקרה, מגיעה התורה, וכחלק מאותה בשורה טובה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ.
כלומר, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם הולכים להיכנס לארץ ולכבוש אותה לאט לאט, זה לא יקרה מהר, לא בבת אחת, לא במכה אחת, תיכנסו לארץ והכיבוש ייקח הרבה שנים. וזה לא עונש על חטא, זה פשוט ככה זה אמור להיות מראש.
ככה טוב לכם, בהחלט. עוד יותר מדהים לראות את הפסוקים המקבילים בדברים לפני שנפתח מה הנושא הזה אומר. אז הקדוש ברוך הוא בחומש דברים אומר שני פסוקים שנשמעים לנו בהתחלה כאילו הם סותרים. זה בפרק ז', ונשל השם אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה. ומיד השם אומר, זה משה רבנו אומר, על הקדוש ברוך הוא, ונתנם השם אלוקיך לפניך והמה מאומה גדולה עד איש המדם. ונתן מלכם בידיך ואהבת את שמם, כלומר זה ממש נראה שזה מצד אחד מעט מעט, מצד שני מאומה גדולה עד איש המדם, ויש פה כאילו מהירות ואיטיות איכשהו במקביל. ודווקא בגלל זה, אני חושב במיוחד שלומדים יהושע ושופטים, או שמדברים על דגם הגאולה באופן כללי, דגש כל כך חזק ומפורש, שגם מופיע פעמיים במתן תורה ולקנת הכרסה לארץ, הוא בא להגיד, תקשיבו, זה הסדר, אל תתבלבלו אחר כך כל מיני אירועים אחרים, מאחורי הכל, קודם כל יש את העיקרון הזה. ופה הקדוש ברוך הוא אומר, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, אז בעצם זה אומר הרבה שנים. כי מה זה עד אשר תפרה? עד אשר תפרה זה תהליכים דמוגרפיים. תהליכים דמוגרפיים הם לפחות עשרות שנים, אם לא מאות שנים, כלומר, הוא בעצם אומר, אתם תבואו והארץ תהיה במידה גדולה עליכם, ויקח הרבה זמן עד שאתם תכבשו את הגויים, כדי להגיע להיות במידה שלה, במידה שלה הפיזית, שתהיו מספיק אנשים בעצם להוריש אותה, ועד אז יישארו פה גויים. זה גם מעורר שאלה, רגע, יישארו פה גויים, לא עדיף שיהיה חיית השדה, בדרך כלל זה קל יותר להתמודד עם חיית השדה מאשר עם אויבים שרק רוצים לגרש אותך חזרה ולהחתיא אותך וכו' וכו'.
כן, לא חשבתי על זה ככה אף פעם, אבל חיית השדה בהחלט עדיפה לנו.
כן, כאילו בעצם אתה קורא את זה, אתה אומר, פן תרבה, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה ארץ שממה, תן לי אותה שממה, אתה צועק לפסוקים, ותן לי אותה שממה ותעיף את הגויים מפה. עם החיות אנחנו נסתדר, אתה יודע, עם גדרות, אני אגיד במרכאות, אפשר, גדרות עוצרות חיות, אבל אויבים, גדרות לא תמיד נצליחות לעצור.
כן, אתה מסתכל היום, אתה אומר, מה, אני צריך את הפלסטינים פה בפנים, ואת כל הבלגן שלא יהיו פה, ואני אסתדר.
אז עכשיו זה הזמן להתחיל להבין אותו. איך אתה, אני אשמח לשמוע, איך אתה מבין את המעט מעט הזה? למה בעצם לא מהר מהר? למה אנחנו כל כך צריכים לעבור עוד שנים ועוד שנים?
זה באמת שאלה, אני שנייה אתן לי, אני אנסה לנתח את זה בגלל שאין לי תשובה טובה, אני רק אנסה להסתכל על זה שנייה. אם הבעיה שלנו זה הגויים, זאת אומרת שיש כאן גויים וצריך להשתלט עליהם, זה לא היה אמור לקחת זמן. זאת אומרת, כן. אפילו לא בדרך הטבע. אפילו בדרך הטבע לכבוש, אתה כובש ארץ, אתה כובש אותה במכה. וזה שזה כן לוקח זמן, זה אומר שיש תהליכים שצריכים להבשיל. אז הפסוק מונה תהליכים טבעיים כאלה. והם גם מעוררים איזשהו רמה של שאלה, זאת אומרת, תרבה חיית השדה, אין פתרונות אחרים לזה, חוץ מזה שהגויים פה יישארו, ויקח לנו זמן, ויסתבך. הרבה סיבוכים קרו בעקבות זה.
כן,
אז זה אומר שאיזשהו תהליך צריך לקרות אצלנו, שלא מאפשר לנו לכבוש בבת אחת, זה מה שאני מבין.
כן, כן, זה קודם כל באמת מעורר שאלה, אני מסכים עם התגובה שלך, שזה באמת מפתיע. כלומר, גם אם אתה קורא את זה המון פעמים, סופו של דבר, משלל היהודים בתורה, אם אתה קורא את הברכות, בברכות והכללות, אתה קורא את ההבטחות של מה יהיה עם ישראל לשמור דרך השם, אתה בהחלט מצפה לגאולה בלי סיבוכים.
כן, אתה נכנס לארץ ואתה ישר כובש אותה מהר, אם עם ישראל בסדר, אין שום סיבה שזה לא יהיה מאוד מהר, או בימינו, נכנסים לארץ, מלחמת השחרור, כובשים את כל הארץ, כולל ירושלים, כולל הכל, ובונים בית מקדש, ומלכות בדוד. ו...
אז למה זה ככה? למה זה ככה? זה נוגע ממש לסודות גדולים של הגאולה, אבל היופי הגדול שזה גם נוגע ממש לפשט, למה שאומר שעומד לקרות, לאיך עובדת הגאולה של עם ישראל. אז אני אתחיל, אמרתי זה מהסודות ועד הפשט, אני אתחיל פה שלא כמנהגנו, דווקא מהזוהר, שהוא מאוד מאוד יסודי, על הפסוק הזה, פשוט כי הוא אומר שזה לא מקרה פרטי, אלא זה פשוט עיקרון. זוהר בפרשת וישלח, אני אקרא את התרגום שלו.
כן.
וכן כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, כולם ולא בזמן אחד. כלומר, הכל קורה לאט ולא בבת אחת. זה הדרך הרגילה. משל לבן אדם שניתן בחשיכה, ומגוריו היו בחשיכה תמיד. כאשר רוצים להעיר לו, יש להעיר לו אור זעיר כחור המחת, ולאחר מכן אור גדול ממנו. וכן, כל פעם עד שיעיר להם כל האור כראוי. כלומר, כל פעם זה עוד קצת ועוד קצת עד שמגיע לאור גדול. זה בעצם...
מה ההבנה של זה?
אז אני שנייה, אז אני רק אומר שזה בעצם... בעצם הזוהר הזה שולח אותנו לפסוק מפורש, פסוק מפורש במשלי, פרק ד', ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. והזוהר באמת הדגיש שזאת הדרך לצדיקים ולעם ישראל, שדווקא מי שעושה דברים גדולים, שנועדו לו דברים גדולים, משהו באמת דבר גדול, הוא צריך זמן להיבנות. וככה הזוהר מסיים, כך הם ישראל, כמו שנאמר, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה, וכן משל למי שמביאים לו רפואה, לא בשעה אחת, תרופה לא עובדת בבת אחת, אלא מעט מעט עד שיתחזק.
ובאמת כל הדוגמאות שהזוהר מביא, זה בעצם מדבר על היכולת של המקבל לקבל. זאת אומרת, האור הוא אור, הוא נמצא שם. העיניים של מי שהיה בחושך לא יכולות להתרגל כל כך מהר, ולכן הוא צריך תהליך. אז באמת, קצת כמו שאמרתי קודם, יש כאן איזה תהליך שאנחנו צריכים לעבור, כדי להיות מסוגלים לקבל את האור. אותו דבר עם הרפואה. הגוף שלנו צריך זמן שהרפואה תעבוד עליו.
אם אנחנו מסתכלים קצת במבט טכני של מתי אנחנו מגיעים למנוחה מן האויבים, מתי טוב לנו, מתי אפשר להתעסק בפנים ולא כלפי חוץ וכו', אז אנחנו יכולים להגיד שלא יהיו אויבים וזהו ונסתדר. אבל בעצם מה שהזוהר פה אומר, שאתם צריכים להבין שגאולה זה אור. גאולה זה באמת תהליך עיבוד הכי גדול שיש, של איך יש בעולם טוב יותר, איך יש בעם ישראל טוב יותר, איך נהיים יותר מוסריים, יותר צדיקים, יותר חברתיים. ויש פה פשוט עולם שלם שצריך לעבור, שבעצם בקנה מידה של כל העולם כולו, אז כמה עשרות שנים או אפילו כמה מאות שנים, זה הופך להיות פתאום הגיוני. כלומר, כשאתה מדבר על זה שזה לא השם יכל לברוא את העולם מראש במצב של הגאולה וזהו, אלא שעם ישראל צריך לגאול את העולם, הוא צריך להיות שותף בזה, צריך לתת כוח לשכינה, אז המלחמה באויבים, שזה בעצם בחזית קידום העולם, זה באמת לא דבר מיידי. וככה השם אומר עוד לפני חטאים, ככה זה יעבוד.
כלומר, אתה אומר, אם אנחנו נכנסים לארץ, מקבלים עצמאות ועדיין לא הגענו אל בית המקדש ולמנוחה ולנחלה, זה בגלל שאנחנו צריכים לבנות משהו כל כך גדול, הגאולה של עם ישראל צריכה להיות כל כך גדולה, שאנחנו צריכים זמן כדי לבנות את זה. אנחנו באמת לא יכולים עדיין לחשוב איך יבואו 10 אנשים מכל לשונות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי להגיד לו, תלמד אותנו תורה. זה לא ריאלי לפי מה שאנחנו רואים היום עדיין. אז אנחנו צריכים עוד תהליך, ולכן זה צריך לקחת זמן, כי אנחנו הולכים להביא אור כל כך גדול לעולם, שהעיניים שלנו עוד לא מצליחות לראות אותו. אז הסברת לי למה צריך זמן, אבל למה צריך את הגויים בסיפור הזה? זאת אומרת, למה לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, מעט מעט? תגיד שהתהליך כולו ייקח זמן, אבל הגויים ברגע הראשון שילכו מפה.
יפה. אז אתה אומר בעצם, בסדר, הבנתי שזה יהיה תהליכי, אבל בואו נעשה את זה תהליכי בלי אויבים. גם פה אני אתחיל מרשבי, אבל הפעם במדרש ולא בזוהר. מדרש מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק הזה, לא אגרשנו מפניך בשנה, מעט מעט אגרשנו, מכאן שהרשעים נבראו לצוות לצדיקים. וכן הוא אומר כל פועל השם למענהו. קודם כל, זה משנה את המבט, כמובן עכשיו מפה צריך גם את התשובה הישירה לדבריך. וקודם כל זה אומר, תקשיב, זה מערכת אחת. אתה מסתכל עלינו ואתה אומר, טוב, הם סתם מפריעים, אתה צריך להבין שיש פה ממש, בלשון של המדרש, צוות אחד. אנחנו בעצם צריכים אותם כדי לגדול, ואם פשוט הקדוש ברוך הוא יעדה אותם בבת אחת, אז אנחנו עלולים פשוט להפסיד ובעצם לא לגאול את העולם לגמרי.
אנחנו לא נצליח להסיט את התפקיד שלנו כמו שצריך, לא נצליח להתקדם בתהליך הגאולה כמו שצריך, אם לא יהיו לנו פה גויים. אם הערבים לא יהיו פה ויפריעו לנו ויציקו לנו, אנחנו לא נעשה את התהליך כמו שצריך. למה? למה אנחנו צריכים אותם? אנחנו יכולים להסביר את זה? אנחנו יכולים להבין למה צריך אותם?
כן, אז אני אפתיע ואני רגע יהפוך את השאלה אליך. מה אתה מבין? למה אנחנו צריכים פה את הגויים? איך הם עוזרים לנו בתהליך הגדילה בארץ ישראל? עד כדי כך שעכשיו שאומר מראש, הם איתכם להרבה שנים.
אני תמיד הסתכלתי על זה מהנקודת מבט שנותן לנו ספר שופטים, שכיוון שלא הורשנו את הגויים, אז בחרנו בדרך שבה צריך שהם יהיו פה, כדי לאתגר אותנו וכדי...
ואז זה כן בעקבות חטא.
שזה בעקבות חטא, כן. זאת אומרת שאם, כשיהושע אמר להם, לכו תכבשו את הכל שבט את הנחלה שלו, הם לא היו משאירים ערים מובלעות, והיו מחסלים את הכנענים עד הסוף, אז הם היו, ואת הפלישתים גם, אז הם לא היו צריכים את זה. זאת אומרת, זה באמת היה קורה, אז אולי המעט מעט הזה היה מתקיים בשבע שכיבשו ושבע שחילקו, זאת אומרת, יש 14 שנה, מאז שישראל נכנסו לארץ, עד שסיימו את הכיבוש, זה היה מעט מעט. אבל לא היה צריך להישאר עוד. ולכאורה אתה אומר לא ככה.
כן, מה, זה פסעת הפסוק אומר לא ככה, כי עד אשר תפרה ונחלתה את הארץ, זה אומר, שוב, שצריך לחכות לפריון, פריון זה לוקח זמן, איך שלא יהיה, לוקח דורות. אז אני גם כן אתמקד בספר שופטים, ואני אומר, קודם כל, בסוף פרק ב' ספר שופטים, נאמר שהשם השאיר את האויבים, למען נסות בהם את ישראל, השומרים מהם דרך השם. כלומר, במובן הכי פשוט, אני אגיד את זה גם בפשטות וגם בעומק יותר, שעם ישראל, כדי באמת להיות רציני בזה שהוא הולך בדרך השם, שהוא גואל את הטוב שבעולם, שהוא מסגל מוסריות חדשה, שהוא יוצר אור לגויים, אז עם ישראל צריך באמת להראות שהוא מצליח במקום שאחרים לא הצליחו. הוא מצליח מול אותם עבודות זרות, אותם פיתויים, אותם נפילות של העולם, והוא עומד מולם, זה למען נסות את ישראל.
כלומר, אתה מבין נקודת מבט מעניינת, חדשה, לא רגילה, שעם ישראל היה צריך לכתחילה לפגוש את העבודה הזרה ולהתמודד איתה. זה קרה בכוונה. למרות ששם זה כתוב, בעקבות זה שהם לא הורישו.
כן, אני לא אפרט פה את המקורות, אבל יש איזה לא מעט מקורות שבעצם אומרים שכן, יש פה ניסיון שהוא נכון מלכתחילה, ולזה השם מכניס את עם ישראל לאורך ספר דברים, זה מאוד ברור. כשהשם בעצם מדבר אליהם שוב ושוב על הניסיון שעומד להיות להם, עוד לפני שהם נכנסו. אז אני אומר את המסקנה ואת השורה התחתונה של העניין הזה של מעט מעט הגר השנו מפניך. פה אנחנו לא לומדים את הסוגיה באופן סדיר, אבל אנחנו בעצם פותחים את העיניים להבין שהרבה דברים שאנחנו כאילו היינו אומרים יאללה, כבר היינו צריכים להיות בשלב הרבה יותר מתקדם של הגאולה לפני 30 שנה, אז כדאי לחשוב על זה שוב, על איך השם מתכנן ומה התפקיד של האויבים. אבל אני אומר, אני אחזור ממש לפסוקים עצמם שאומרים פנתי הארץ שממה. הם בעצם אומרים, התפקיד של עם ישראל, אם הוא היה גדל לאט לאט בארץ, או מהר מהר אפילו, בארץ היא בעצם שממה, זה בעצם אומר שהוא קצת, זה קצת סטרילי מדי, זה קצת כמו להוליד ילד רגיל שלא צריך את זה לתוך אינקובטור. אנחנו יודעים שהחיים כן. עובדים ככה, שכל המעלות וכל ההגנות אפילו והחוזקים של ילד, זה מתחיל מזה שהוא נחשף לחיידקים, אחר כך נחשף לבעיות, ילדים שצוחקים עליו, נחשף לקשיים, לרעב, ובעצם במישור הלאומי זה אומר, אתם קיבלתם תפקיד לגאול את העולם, אתם מההתחלה תתמודדו לא עם שממה, שזה בעצם היה אומר קצת להישאר במדבר, אתם עם מלאכי, גאלתם לא יודע, את היקום, אבל בלי לגאול את האנושות. אתם צריכים לגאול את האנושות, כן. אתם תתמודדו עם רוע לא קל, אתם תתמודדו עם פיתויים לא קלים, אבל עם הזמן המתאים, עם הסיוע האלוקי, אתם ככה תגדלו ותגדלו ותגיעו למצב של אור לגויים ברמה עולמית.
אז אם אני נותן שני הסיכום של מה שאני הבנתי, כשהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ, בגלוי אנחנו היינו אמורים לכבוש ולחסל את כל העמים כמה שיותר מהר, ולא להשאיר מהם פה, זה המצווה שקיבלנו. כשלא עשינו את זה, זה נחשב לנו חטא. ולכן בספר שופטים זה מובא כעונש על חטא, אבל הפסוקים בתורה מגלים לנו שמאחורי כל זה יש נקודת מבט אלוקית שדואגת שזה כנראה גם יהיה ככה, והנפילות האלה קצת מוכנות לנו מראש, כדי שאנחנו נשפיע על הגויים, כדי שנלמד איך להתמודד איתם.
כן, אני מסכים, וכן, אומר להדגשה על הסיכום שלך, שבאמת בסופו של דבר יש פה אתגר גדול, ואנחנו תמיד צריכים לעשות את ההפרדה, בין מה שמוטל עלינו, שככל האפשר להזדרז ולא להתרשל בזה, ולא להביא בחשבון את הייעוד שהשם אמר מעט מעט, אז בואו נחכה ועוד דור ועוד כמה שנים, לא, ממש לא. יש בחזל גם שבחטא המרגלים זה בעצם היה החטא של עם ישראל. שאמרו, הועיל ולימדנו רבנו, מעט מעט הגרשנו מפניך, אז בואו נתחיל לבדוק בארץ ישראל מה נכבוש ראשון. כלומר, זה באמת הפיל אותנו מאוד דווקא בגלל זה, אבל פה, למרות שהיינו חושבים שזה יישאר במישור הסודות וזה, בגאולה זה ממש על השולחן, השם אומר, עם יציאת מצרים וגם בסוף התורה, חומש דברים, תדעו לכם, אל תיבהלו מזה, ככה זה עובד, מעט מעט, זה הקצב.
אז בעצם אתה אומר בימינו, היום שאנחנו נכנסים לארץ, קימה קימה זה לא מצווה, אלא אל תיבהלו, זה הולך להיות קימה קימה, אבל אתם תעשו מה שאתם יכולים לפי איך שצריך. אתם מבינים שצריך לעשות את זה מהר, ותעשו את זה מהר כמה שאתם יכולים, אבל כשאתם רואים שזה לא מצליח לכם, אל תיבהלו.
אז זוהי בעצם נקודת המבט הראשונה שלנו, קו ראשון שמתחנו מהגאולה אל השורשים הגדולים שלנו בתנך, ועכשיו אנחנו עוברים לנקודה השנייה. הפעם אני אשאל אתך, עמנואל, עם מה הגעת? עם איזה נקודה אתה ניגש להתבונן על השנים שלנו?
כן, אז אני הגעתי עם נקודה שהיא בדרך כלל לא מסתכלים עליה בתור אחת הנקודות של הגאולה. אני באתי עם הנושא של עם קשה עורף. נושא שמופיע הרבה בתורה ובתנך, שעם ישראל הוא עם קשה עורף, וזה תמיד מופיע בתור משהו לא בסדר. זאת אומרת, כשאנחנו חוטאים, הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו שאנחנו עם קשה עורף.
כן, המושג הזה ישר באופן מיידי עושה קונוטציה של לא טובה.
כן, חטא העגל, זאת אומרת, תחזרו, תהיו נורמליים, תקבלו מה שאומרים לכם, למה אתם כל הזמן מתעקשים, למה אתם לא מסכימים ללכת בדרך הישר.
כן.
אבל, כשאנחנו מסתכלים בפסוקים, יש הפתעות קצת בנושא הזה, כי זה נראה שאנחנו כאלה לא כי עשינו משהו לא טוב או בחרנו, אלא אנחנו כאלה מטבע היצירה שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר לעצמו עם כשעורף, בידיעה.
אפילו יותר מבחר, אתה אומר, השם יצר לעצמו, עכשיו ניגש למי יהיה העם הנבחר, כן. איך הוא צריך לראות, והוא יצר בשביל זה עם קשה עורף.
כן, זאת אומרת, באופן עקרוני, זו תכונה שניתנה בנו.
כן.
המקום הכי בולט, אני חושב שזה מופיע, הכי בולט בתורה, זה בפרשת וילך, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שעם ישראל יחטא אחרי מותו. והוא אומר את זה בצורה ברורה.
זאת אחת ההפתעות הגדולות באמת.
כן. ושם הקדוש ברוך הוא מסביר, איך אני יודע שהוא יחטא, לא רק כי הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות, הוא אומר, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, שירה תאזינו, או התורה כולה, כן, זה יש דיון, כי לא תשכח מפי זרו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביינו לארץ אשר נשבעתי. אני יודע את היצר שלו, אני מכיר אותם. זה עוד לא אומר את זה לבד, אבל אחרי זה משה בא ואומר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לבני ישראל, והוא אומר, כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה, הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם אדוני ואף כי אחרם אותי. זאת אומרת, אני יודע שאתם, את העורף הקשה שלכם אני מכיר כבר, זה התרגום של כי ידעתי את יצרו, זה תכונה.
כן, וזה זה, זה מפתיע מאוד, אתה אומר עם נבחר, אתה אומר, אתם עכשיו הגעתם לפסגת ההיסטוריה שלכם לכניסה לארץ ישראל, והמבט הוא, זה ברור שאתם תחתאו כי יש לכם עורף קשה.
כן, ועכשיו אני קופץ מכאן לישעיהו ממחת, שם זה ממש בולט, הוא אומר, אני קורא רק שני פסוקים, מדעתי כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך ומצחיך נחושה. זאת אומרת, כבר אצל ישעיהו, אני יודע שאתם כאלה. ואחרי זה הוא אומר, כי ידעתי בגוד תבגוד, ופושע מבטן קורא לך. אתם פושעים מבטן.
מדהים, מדהים.
כן, והרד"ק אומר שם, וכן אמר משה רבנו עליו השלום, כי אני ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה. ככה. זה מה שמשה התכוון. אתם כאלה. וזה, קודם כל זה שוק. זאת אומרת, אם העורף הקשה שלנו מביא לכל החטאים, אז הקדוש ברוך הוא יצא אותנו כאלה מבטן. מה אנחנו אשמים?
כן, זה נשמע כמו תקלה. אם לא היינו יודעים במי מדובר, זה היה נשמע שמדברים פה אל קבוצות חוטאות בעם ישראל, או אל הגויים.
כן.
כאילו, קשה להתרגל לאמירה הזאת.
כן, אבל זה ביצירה שלנו. זאת אומרת, אנחנו כשעורף מטבענו. מה זה העניין הזה שאנחנו כשעורף מטבענו? עכשיו, אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה, אני אולי קופץ לימינו בקפיצה קצת גדולה, אבל אתה הולך להפגנות של השמאל. אתה רואה, ברגע שחושדים שנייה שהדתיים, החרדים, רוצים להשתלט על המדינה ולעשות כאן מדינת הלכה, פתאום כולם בכל הכוח נגד זה. זאת אומרת, באים ביום כיפור להפריע בכוח. זאת אומרת, יש כאלה איזה קשיות עורף כזאת, זאת אומרת, אם זה בדווקא, אז אנחנו לא מתכופפים. אתה תמיד יכול לחיות איתנו בנוח, אבל כשזה בדווקא אנחנו לא מתכופפים, אותו דבר לצד ההפוך, כן? אם עכשיו יכריחו את החרדים להתגייס, אז יהיה כאן מלחמת עולם. זאת אומרת, יהודים, אתה לוקח אותם ומכריח אותם נגד מה שהם רוצים?
אבל אני פה מתבלבל קצת, ואני אשמח שתסביר לי רגע איך אתה מבין את התכונה, לפני התופעות שלה, תסביר לי מה זה בעצם התכונה הזאת, כי כשאני פוגש את הפסוקים, אני בעצם שומע עם שלא לומד לקח, עם שעקשן, הייתי אומר במילה הכי מדויקת. אז אולי תסביר לי איך אתה מבין את התכונה הזאת.
אני מסכים איתך, זה בעיקר הקשנות. זאת אומרת, אני חושב שיש שתי אפשרויות להסביר מה זה, במשל, מה זה קשה עורף. זה משל מחמור, אני חושב, בכל מקרה. זאת אומרת, או שהעורף שלו כמו ברזל, זאת אומרת, מנסים לסובב אותו לצד ההפוך, מושכים את החבל שהראש של החמור יסתובב, הוא לא מסתובב. הוא נשאר בכיוון שהוא בחר לעצמו, הוא ראה איזה משהו ירוק בצד, הוא רוצה לאכול אותו, ואתה לא תזיז אותו.
כן.
זה אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, שנותנים לו מכות על העורף עם הקל. כדי שהוא יבין שהוא לא יכול להמשיך ככה, והעורף שלו קשה וסובל, אתה תרביץ, תרביץ כמה שאתה רוצה, אני יודע לאן אני הולך.
מעניין, אני הבנתי שקשה עורף זה ממש תיאור פיזי, שזה כאילו עורף או צוואר שלא לא יכול להסתובב, זה בעצם אומר, יש לכם כיוון אחד, מה שראיתם, מה שהחלטתם, לשם אתם הולכים, נקודה. כביכול אתם לא יכולים לסובב.
זה בערך הפירוש הראשון.
כן.
ואני חושב שאנחנו רואים את זה חזק מאוד על עם ישראל. זאת אומרת, זה עם שאומר, כל אחד יש לו את האידיאולוגיה שלו, הוא יודע מה הוא רוצה, וכל אחד יש לו את האידיאולוגיה שלו לגמרי. זאת אומרת, זה לא שיש יהודים מבולבלים שלא יודעים, תגיד להם ככה, תגיד להם ככה. כל אחד יודע בדיוק מה נכון ומה טוב, כל אחד לכיוון אחר, ולשם הוא הולך, ונראה אותך מזיז אותו משם.
זו כבר נקודה אדירה, שזה בעצם עם שכל מה שהוא חושב, או אומר, או עושה מלא מלא בערך, ממילא גם בפאטוס, ממילא הוא גם יהיה מוכן להילחם על זה.
שזה מה שראינו, נגיד, שנה שעברה בצורה מאוד חדה. אנשים לא מתכופפים, וככל שאתה נלחם בהם יותר, ככה הם נהיים יותר קשים ונלחמים בחזרה. במקום המצב הטבעי שהיינו מצפים, שככל שתיצור יותר לחץ על מישהו, הוא יותר יתקפל. אז עם ישראל הוא הפוך.
נו, אבל מה זה אומר? זה אומר עתימות, זה אומר אפילו, זה אומר טיפשות, שכאילו חשבת משהו, אז תחשוב אותו בכל מחיר. כלומר, אני ממש לא מבין למה עם השם צריך להיות ככה.
נכון, זו שאלה טובה מאוד. זאת אומרת, אם כל, אנחנו מבינים את התכונה הזאת כתכונה רעה, הקשנות נשמעת לנו כמו תכונה רעה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא בעצם יצר אותנו כאלה, אז למה? בשביל מה?
כן.
אז אני רוצה לתת כאן נקודת מבט אחרת, שנמצאת בעוד מקומות, בשביל להסביר אותה, אני שנייה איתן פסוק מפתיע. אחרי חטא העגל, כתוב, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא.
כי עם קשה עורף הוא, יפה.
וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. בגלל שהוא עם קשה עורף. אז ישר כל המפרשים אומרים, בפשט, אף על פי שעם קשה עורף הוא. זאת אומרת, ילך נא השם בקרבנו, למרות שעם קשה עורף הוא.
כן.
כי בגלל שהוא עם קשה עורף הוא, תלך בקרבנו. אבל יש מפרשים שמביאים פירוש, שכי עם קשה עורף הוא, בגלל שעם קשה עורף הוא.
אני רק יאיר שהשאלה פה היא מאוד גדולה, כי מראש, הקדוש ברוך הוא עצמו אמר, שהסיבה שהוא לא ילך איתם, זה כי עם קשה עורף. וקשה באמת מאוד כן. להבין איך פתאום משה אומר את אותו טיעון עצמו, כנימוק לדבר הפוך, שבגלל זה כן תלך איתנו.
כן, אז אולי אני אתחיל שנייה עם האלשך, על כי ידעתי את יצרו, אז הוא אומר, ידעתי את יצרו, הכוונה שהיצר שלהם, הוא הולך לשני הצדדים. היצר הזה הוא גם טוב וגם רע, יש לו צד טוב וצד רע. אז הוא אומר שהיצר הזה יכול גם לעזור להם. נסתכל על הפסוק, הפסוק שם לא אומר שהם יחטאו כי ידעתי את יצרו. אלא הוא אומר, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום. זאת אומרת, לא רק החטאים שלהם הם בגלל הקשיות העורף, גם זה שהשירה לא תשכח מפי זרעו, זה גם כי הם קשי עורף. זאת אומרת, כן. זו אותה תכונה. וזה אנחנו רואים, בכל ההיסטוריה, שעם ישראל הוא קשי עורף גם מול הגויים. זאת אומרת, אם בא עכשיו גוי ואומר לו, תשתחווה לפסל, לא אני הורג אותך, אז הוא אומר, תהרוג, אני לא זז. שזה לא קורה לאף עם אחר.
אז תסביר לי רגע במילים פשוטות לפי זה, מהי התכונה הזאת ולמה היא נצרכת?
אז התכונה הזאת, אני חושב, אם אני שנייה מסתכל עליה במבט יותר מלמעלה, התכונה של קשיות עורף אומרת, שאנחנו, מה שמעניין אותנו זה מה אנחנו חושבים, ולא מה קורה עם הגוף שלנו, עם החומריות שלנו. הרוחניות מעניינת ולא החומריות. זאת אומרת, אם אתה נותן לחמור מכות כדי שיזוז, אתה בעצם אומר לו, לא אכפת לי מה אתה חושב שנכון או לא. כואב לך, אז כדאי שתזוז. אומר היהודי, אני, זה שכואב לי לא מזיז אותי. מה אני חושב שנכון? זה מה שמעניין אותי.
כן, זה מדהים באמת.
אתה תלחץ? אני עוד יותר שואל את עצמי, מה נכון? מה אני חושב שנכון? על זה אני הולך, אני מוכן למות בשביל זה. זאת אומרת, הקשיות עורף זה הצד השני של מסירות נפש. זה אותו דבר. מסירות נפש זה קשיות עורף מול הגויים.
כן, אתה אומר בעצם, מסירות נפש זה אומר שום קושי או כאב או מצוקה או אפילו פחד לא יזיז אותי ממה שאני בשכל חושב שנכון. ואם אני חושב שנכון, אז איומים והפחדות ואפילו כאבים לא יזיזו אותו.
כן, ומי שאומר את זה יפה זה רבי חיים פלטיאל על ילך נא אדוני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא, הוא אומר, הזכיר זכותם כי עם קשה עורף לפשוט צווארם על ייחוד השם. ככה. זאת אומרת, הוא אומר, אם מצאתי חן בעיניך, דווקא בגלל התכונה שאמרת שלא אלה בקרבך, תלך בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, וזה משתלם בסוף. זאת אומרת, זה נכון, זה ייקח זמן. אם יש לך ילד עקשן, אתה יודע שכשהוא קטן, הוא רוצה שוקולד, אז הוא ילך לשוקולד, ויהיה לך מאוד קשה איתו. אבל כשהוא יגדל, והוא יבין מה נכון, יהיה לך מאוד קל איתו, הוא יהיה מאוד חזק, אתה לא יזיז אותו בקלות. ולכן, דווקא בגלל זה, תלך.
יפה, פה אתה ממש הסברת לי למה זה שווה, כי מה שבאתי לשאול, זה למה ששווה את כל החטאים של ההיסטוריה ואת כל באמת העקשנות הזאת שהם מחזירים בחטא, אז הם הכי טובים בעבודה זרה, והיום הם הכי טובים בפלורליזם, בפוסט-מודרניזם, בפרק ובקניעה לאויבים לפעמים וזה. למה זה שווה את כל זה בשביל שנהיה, לא יודע, רציניים? אז אתה אומר, זה בעצם תהליכי, אותן תכונות עצמם, כשהן תתפתחנה, הם בעצם יהיה פה דבר מאוד טוב.
כן. אז בעצם בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מראש עם קשה עורף, כי היכולת היחידה להחזיק מעמד מול הגויים ובגלות, להישאר עם ההבנה שלך מול כל העולם, זה שאתה קשה עורף. זה התכונה הנדרשת. יש לזה נקודה בהיסטוריה שמאוד מעניינת על זה, שאתה רואה שעם ישראל תמיד לחצו עליו להמיר את דתו, בכל הגלות, וזה לא עבד. מתי כן עם ישראל נשבר? שנתנו לו שוויון זכויות, אמנציפציה. אמרו לו, אנחנו לא לוחצים יותר. אז הוא נשבר. אז היה פתאום הרבה מאוד אנשים שעזבו.
כלומר, אתה אומר בעצם דבר מדהים שהוא הפוך על הפוך, שהנקודה התורפה של סתם אדם או עם, זה אם יהיה כוח גדול ממנו שיכריח אותו.
כן.
אבל אצל עם ישראל זה דווקא נקודת החוזק שלו, ונקודת התורפה, זה כשאף אחד פתאום לא יכריח אותו, והוא צריך לבחור לבד, ואז הוא עלול פתאום ליפול.
כן. אם אתה מנסה לשכנע יהודי בכוח, אין סיכוי. אתה רוצה לדבר איתו? אתה עושה את זה בטוב? בהחלט יש עם מי לדבר. וכשאני מסתכל על מה שקורה היום במדינת ישראל, הוויכוחים בין ימין, שמאל, דתיים, חילונים, חרדים, אז יש דבר יפה שאומרים גם הכלי יקר, בדברים פרק למד א', וגם לקוטי מוהר"ן תורה סמך ב', ששייך לאות ב', הם אומרים שניהם את אותו דבר, שכשאנחנו מתווכחים, כשעם ישראל מאוחדים, גם אם הם עובדי עבודה זרה, אז הם ידברו אחד עם השני וישתכנעו באמת. בסוף הם יגיעו לאמת. אבל כשהם חלוקים ביניהם, אז הם לא יסכימו אחד עם השני, גם אם תוכיח להם באלף הוכחות. כי בגלל הוויכוח, עם ישראל לא מוכן לקבל את הדעה השנייה, מעצם זה שמתווכחים איתו.
ואז מה כן צריך? פשוט לצאת מהעמדה רק של ויכוח, ולעבור לדיבור, להסתכל בעיניים.
כן, זאת אומרת, העמדה של ויכוח היא הפוך מהכוונה שלנו, היא מובילה אותנו למקום ההפוך, כי עם ישראל הוא עם קשה עורף. כולם, שמאלנים, ימנים, דתיים, חילונים, כולם קשה עורף. ולכן הדרך היחידה לשכנע אותם ולהזיז אותם, זה שאתה מגיע בטוב, ולא בויכוח, ולא בכוח.
כן, אני רק אומר שזה, דעתי צריך לסייג את זה ועוד לפתוח כאילו עולמות שלמים של הבנה, שזה לא תמיד יהיה למעשה, כי למעשה לפעמים יתערבו רכיבים שונים, כאילו לפעמים כשמדובר בתנועות זרות, שישירות מעולמות הגויים, לפעמים יש כאילו כן גם שיקולים מנוגדים שיגידו פה צריך למחות ופה צריך לצעוק ואפילו לפעמים להילחם, כמובן מלחמתה של תורה, ולא תמיד זה רק אומר... טוב, בוא נשב, נדבר, ויפה.
כמובן, כמובן, כי לא תמיד אתה מנסה לשכנע, לפעמים אתה צריך לבלום משהו, גם בלי לשכנע. אבל אם אתה רוצה לשכנע, ככה זה עובד. כן, אז זהו, זה הנקודה שאני רציתי להביא, ונעבור לנקודה הבאה. מה אתה אומר?
יפה, אז עד עכשיו בעצם ראינו שני אתגרים, אבל שהם בעצם גם שני כיוונים גדולים של הגאולה, אחד זה בעצם מעט מעט, גרשנו מפניך, כלומר, תהיה מוכן לתהליכים ארוכים, ככה דברים באמת טובים נבנים. והדבר השני היה עם קשה עורף, שאני רואה את זה כקשור מאוד, כי זה בעצם אומר, תכונה שאתה תראה בהמשך כמה היא גדולה וחזקה ומופלאה, בהתחלה היא תראה לך במשך אפילו הרבה זמן, בתור דווקא עקשנות סתמית ושנראית קשה.
כן, אז מה הדבר הבא? אז
מפה אנחנו נעבור לנקודה חדשה, שנוגעת ישירות לדורנו, אני אפילו רק כשאני אציג את הנושא, כל אחד ששומע יגיד וואו, וכמה זה נוגע אלינו, והנושא הוא אתגר השפע, חיים של שפע בארץ ישראל.
ממש נוגע, כן. מאיפה אתה מתחיל איתנו?
אז היום אנחנו בעצם באתגר עולמי כזה, ולא רק באתגר ארצי כזה, אבל בעצם עם ישראל נולד במדבר, אחרי שהוא יצא ממצרים, ולפני זה עבר מאות שנים של שיעבוד, ולפני זה, כל תקופת האבות והשבטים היה בעצם עם נודד ועוד לא מקובע ויושב בנחת בארצו. אנחנו גם מסתכלים בקנה מידה היסטורי, כלל היסטורי, רואים שעם ישראל רוב הזמן היה בגלות הרבה יותר מאשר בגאולה. כלומר, יש איזושהי תכונה של עם ישראל שקשורה למה שדיברנו עד עכשיו, שהוא עם קצת מעבר, קצת מעל, הוא עם מלאכי, ואחד האתגרים הכי קשים לעם ישראל זה להיכנס לחיים פשוט טובים ונורמליים. סתם ככה, אם היית אומר, טוב, אחרי המון 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 שנים של גלות, סוף סוף יהיה לכם, בתים שלכם, כבישים, לא תצטרכו לדאוג מה יהיה מחר, אלא תפתחו את המקרר ותוכלו לאכול, ויהיה לכם רפואה טובה, ואפילו אפשרויות לטייל, וכולי וכולי, אז היית מדמיין ממש שקט ושלווה.
ואתה אומר, זה לא מה שקורה. כשאנחנו מקבלים לידיים שלנו שפע, אנחנו מקבלים לידיים שלנו שלווה, אז אנחנו מסתבכים וזה לא טוב לנו? זה קשה לנו? איפה אתה רואה את זה?
לאורך חומש דברים, משה בעצם הציג את זה כאתגר, הייתי אומר, השני אחרי העבודה הזרה בחיים בארץ ישראל. כלומר, אם אתה מסתכל במסר הכללי, שמשה כמסכם עכשיו את כל תהליכי מתן תורה, ואת כל תהליכי דור המדבר ויציאת מצרים, מה הוא אומר לעם ישראל, למה תתכוננו? אז חוץ מהעבודה הזרה, שהיא בהחלט הדבר, ההזרה הראשית, ההזרה השנייה המקיפה היא, תיזהרו מחיים של שפע. אז כן. החשש הראשון שמשה מזכיר לגבי זה בחומש דברים, זה פרק ו', והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. עד פה, זה בעצם, כמו שאמרת, זה טוב, זה גאולה, בסדר. זה ציפינו לזה. אבל מיד, אזהרה חמורה. ישמר לך פן תשכח את השם, אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, השפע הוא לא ניטרלי. הקדוש ברוך הוא, משה מזהיר אותנו פה, ואומר, ישמר לך פן תשכח. זה בעצם עלול להיות הפוך. זה סותר, זה נוגד.
כלומר, אם אני אנסה להסביר את זה, אתה אומר, כשיש לעם ישראל שפע, כשיש לאנשים יותר ממה שהם צריכים. זאת אומרת, שפע זה לא שיש לבן אדם את מה שהוא צריך, יש לו אוכל ויש לו בית ויש לו מה לשתות. אלא שיש לו מעבר למה שהוא צריך, יש לו יותר כסף ממה שהוא צריך, ומכוניות יותר טובות ממה שהוא צריך, ובתים יותר יפים ממה שהוא צריך, אז זה בעיה. זאת אומרת, אז יש חשש לנפילה, אז אנחנו נמצאים באתגר. אתה בעצם רוצה אבל גם לומר לנו, אנחנו מסתכלים על הדור שלנו, שאנחנו בדרך כלל תופעת השפע שבו רואים כתופעה חיובית, ולא כתופעה שגורמת לנו לקשיים, אנחנו בדרך כלל לא מחברים אותה עם הקשיים, אתה אומר, שימו לב, יש כאן קשר. תופעת השפע אמורה ליצור קשיים.
כן, ואני כאילו דווקא חושב שזה מאוד מודע ומאוד מדובר, שהשפע זה אתגר עצום. עוד מעט נדבר קונקרטית לדורנו, אבל אני חושב שדווקא כולנו חווים את זה, שזה, כמו אנחנו יחסית מבינים מאוד ממה משה הזהיר, כי אנחנו רואים מה זה עלול לגרום.
כן ולא, אני אסביר למה אני מסתייג, כן. כי כשאנחנו מדברים היום על הגאולה, אז אנחנו מדברים על קשיים שיש לנו, זה למשל, שעם ישראל לא חזר בתשובה עוד, ולא כל הארץ בידיים שלנו, וכו' וכו'. וכשאנחנו מדברים על הדברים הטובים, שכן מצליחים, והם כן כמו הנבואות, אנחנו למשל מדברים על השפע. זאת אומרת, על שארציכם נותנת את יבולה, ושאנחנו עם חזק, זה בצד החיובי אצלנו.
נכון, נכון, בדיוק. ופה באמת צריך להכניס מאוד חזק למודעות, על גודל האתגר ועל התפקיד ההיסטורי, וגם פה, שזה לא תקלה, שאנחנו פתאום, אתה מוצא את עצמך מול ילד שאומר, מה זה, רק קורנפלקס ולא קריות, לא מסכים. או ילד אחר שאומר, אני רוצה סמארטפון יותר טוב, או לא רק ילד. כן. אנשים מוצאים את עצמם עכשיו מול המון יכולות שבעצם גוברות עליהם עצמם. וצריך לדעת שזה באמת אתגר מתוכנן, והוא תפקיד שלנו, וצריך פה גם המון הקשבה לדברי התנך, לדברי הקדמונים, ולהבין שיש פה באמת משימה היסטורית.
כן, ומצד שני אני מבין, אתה לא אומר שהשפע הוא רע. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים להתנזר ממנו.
כן, 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 בוודאי. זה פשוט אתגר עצום, שהוא חלק, הוא בילד אין מהגאולה.
ואם אני מבין נכון, אז הסיבה לזה היא שכשיש לאדם הרבה, אז זה מזיז אותו מהרוחניות. זאת אומרת, כשעם ישראל נכנס לארץ ומתחיל להתעסק בחומריות, מפסיק להתעסק כל הזמן בלימוד תורה ומתחיל להתעסק בבתים ושדות וכו', אז זה לוקח אותו למקומות אחרים ויכול אפילו להגיע לעבודה זרה, כי הוא מתחיל להתעסק בחומריות ולא ברוחניות. ואני מנסה להבין אבל למה, כאילו, יש לך אולי הסבר למה זה ככה?
למה מה?
למה דווקא בנקודה הזו שיש עושר, אז פתאום נקודת המבט גם הכללית זזה הצידה מעבודת השם לחומריות?
כן, אז הבנתי את השאלה ואני אענה. בעצם שלמה המלך ענה על זה במגילת קהלת, כשהוא אמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. וכשהוא אמר, ברבות הטובה רבו אוכליה, שניהם בפרק ה' בקהלת, כן. הוא בעצם אומר, יש תכונה באושר, שזה בעצם אומר בממון, בנכסים, בכל הדברים החומריים שמקיפים אותנו, שהם תביעה אינסופית של האדם. כשאתה מרחוק, כשאתה לא במצב של שפע, זה נראה שהתביעה שיש בך היא רק להגיע לסטנדרט טוב, שלא תדאג ממחסור, ושלא תדאג מי שיהיה לך חם וקר. אבל בעצם, הרי האדם זה בעצם נפש בגוף, זה כושר רוחני בגשמי. יש לנו צד שלם בחיים שהוא נחשף רק בדור של שפע, בחיים של שפע, שהוא פשוט אומר, אני, הביטחון שלי, הקיום שלי, הרחבה שלי, הרגש הטוב שלי, הכל תלוי בזה שיהיה לי עוד, שיהיה לי יותר. זה בעצם תנועה של להתבסס עוד בחומר. יותר כסף, יותר ממון, וזה הופך להיות יותר דברים שנראים יותר אציליים, גם יותר אומנות ויותר חוכמה. זה הרבה פעמים, ופתאום זמן לחידות, וזמן למסחר, וזמן להמון המון כוחות נפש. בסופו של דבר, כשבעת הגאולה, כשאתה מגיע לארץ ישראל, ואז התפקיד למצוא את המינון הנכון, בין שכל לגוף, בין תורה לחיי חומר, וכל מה שכרוך בזה, אז פתאום התגלה התחרות בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד, בין הכוחות הנמוכים לכוחות הגבוהים. זה מובן?
ואם אני שנייה אסביר את זה מנקודת המבט שלי, איך שאני מבין מה שאמרת, אז בעצם אדם יש לו שתי שאיפות עקרוניות, יש לו צרכים חומריים ויש לו צרכים רוחניים. וכשאדם שואף לחומריות, שואף לכסף, לדירה וכולי, כי חסר לו בצד החומרי, כי הוא נמצא במצב של עוני ומצוקה, זה לא בצד הרוחני, זה בצד החומרי. הוא צריך דירה, הוא צריך אוכל. זה לא קשור לשאלה הרוחנית. בשאלה הרוחנית הוא עכשיו עסוק בדברים אחרים. כשיהיה לו את כל מה שהוא צריך, הוא יוכל בנחת לשבת ללמוד תורה. זה מה שהוא רוצה, רק עכשיו חסר לו. אבל כשיש לאדם עושר, נוצרת כאן משיכה רוחנית. זאת אומרת, העושר הופך להיות משהו רוחני, שאדם רוצה עוד ועוד עושר והופך את זה למטרה רוחנית, כי הוא כבר לא צריך את זה מבחינה גשמית, ואז זה משתלט על הצד הרוחני של האדם, ולא רק על הצד החומרי, ומשם הדרך קצרה לנפילה. הבנתי,
כן,
נכון?
אני ממש, מבחינתי גם חידדת משהו שאני כאילו אפילו לא הגעתי עד אליו, אבל בהחלט, כן, כשהאושר והנכסים והממון והאוכל והנאות, כל זה הופך להיות איזה מין נושא בחיים, ולא רק איזה וישתה מסמן ומשם ממשיך, אז זה בעצם הופך להיות מתחרה למה שבשבילו נולדת. מה שבעצם חז"ל אמרו במסכת אבות, מרבה נכסים, הרבה דאגה. דאגה זה כבר עניין נפשי, הרבה נכסים, הרבה דאגה. זה לא רק שיש לך יותר משכנתות ועורכי דין ורואי חשבון ודאגות במובן הזה. זה בעצם אומר שזה מעסיק אותך נפשית. וזה אני עכשיו כאילו באמת יעבור מחומש דברים ומספר קהלת לימינו.
כן, שזה הנקודה שמעניינת פה.
אני אומר שאנחנו לא תמיד מבינים באיזו שליחות היסטורית קיומית אנחנו נמצאים. כלומר, להיות בחיים של שפע זה משהו באמת רוב התקופות עם ישראל לא זכה לו. מעילה גם לא מספיק צלח אותו, לא מספיק ברר אותו.
לא בנינו את זה.
כן, והשליחות של הדור שלנו, שבאמת היא חוזרת ישירות לשלמה המלך, שזה הפעם האחרונה, שהיה כאילו באופן סדיר, דור שלם של שפע, אתה יכול לראות, להגיד שזמנים מסוימים במקומות מסוימים מימי הבית השני, אבל ככלל עם ישראל היה גם שם נשלט ובמחסור ובסכנת גלות. אנחנו בעצם בשליחות היסטורית, גם עולמית, הרי כל העולם מגיע בעת הגאולה, ככה מתברר לנו בשנים האלה.
כל העולם מתמודד עם זה.
כל העולם מגיע לשאלה איך אתה מצד אחד עוזר לאנשים שלא יהיה להם קשה וכואב ורע וקר או חם ודאגות ומחלות, ואתה פותר להם את זה, מצד שני יודע לעצור שם, ולא הופך את זה לנושא של חיים, לאדם ששנים, כל חייו יכול לרדוף אחרי או הכסף, או המעמד, או הקריירה, או אפילו האומנות, ואמרנו השכל והחוכמה, המון המון דברים שמושכים, ואיך אתה מצליח, האיך הזה הוא שאלה של חיים, שעם ישראל נועד לענות עליה. שאלה שעם ישראל הולך וילמד אותנו, עם הכוחות המיוחדים שלו, מה שכבר משה הכין אותנו, חומש דברים, איך אתה שם על כל זה את אור השם, נגיד בשפה של ספר זכריה, והיה על מצילות הסוס, קודש להשם, שהסוס מסמל את הכוחות הכי חזקים, והכי מפוארים, והכי מלהיבים, וכל זה, אתה בעצם לא הופך את זה לדאגה מרכזית, לכותרת של חייך, אלא משאיר את זה בתור התף פי, המתחת למוסר ולקודש, ולעבודה האמיתית שלך, זה אחד מפילי הבריאה שעם ישראל עכשיו עוסק בהם.
ואתה אומר שזה עבודה בעצם של אנשים פרטיים, אתה לא מדבר כאן על המדינה כמדינה, אלא כל אדם בתוך המדינה הזאת עושה את העבודה הזו.
אנחנו בלב הבירור הזה, אני חושב שזה עצמו צריך להיות המון, המון מהחשיבה שלנו, שכל אחד מאיתנו, גם של המדינה עצמה. כלומר, כל אחד צריך לברר את זה בעצמו, אבל הרבה פעמים רואים שזה קטן, שזה גדול על כל אחד מאיתנו, וצריך להיות מעבודה פרטית ועוד אחד שמנצח עוד תאווה ועוד אתגר ועוד הנאה, אבל זה גם צריך להיות תנועות וקהילות כאלה, ובסופו של דבר גם דעתי תנועה לאומית כזאת, אבל זה באמת כבר נושאים אחרים.
יפה. אז אם אני מסכם, אתה אומר שכשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, יש לנו אתגר של שפע, זה היה כשהגענו בזמן יהושע, זה קורה שוב בימינו, והאתגר הזה יכול לסחוב אותנו למקומות גרועים, אבל מצד שני הוא עצמו טוב. אנחנו צריכים שפע כעם חזק, אנחנו צריכים לדייק איך אנחנו מחזיקים את השפע, כל אדם פרטי וגם כל העם, וזה לא סוחב אותנו שזה יהפוך להיות המוקד שלנו. אנחנו לא עם שמחפש כסף, אנחנו עם שמשתמש בכסף לצורך העניין לדברים חשובים. הרוחניות חשובה לנו, הרבה דברים חשובים לנו, ובשביל זה צריך להיות גם עם חזק ויציב.
וכל זה תפקיד של עם ישראל ידוע מראש במה שנקרא גאולה. כשהוא נכנס לארץ ישראל, זה אחד התפקידים הראשיים שהוא מקבל.
וזה תפקיד של הדור שלנו. קחו משימה ותתחילו לעבוד.
כולנו ביחד, כן.
טוב, אז ניתן סיכום לשלושת הנושאים שהספקנו לדבר עליהם פה. יש כמובן עוד הרבה מאוד נושאים, אבל אנחנו מוגבלים בזמן. הנושא הראשון שפגשנו כאן הוא מעט מעט, קימה קימה בלשון חזל, זאת אומרת שהגאולה אמורה, זה הצורה שהיא אמורה לקרות באופן טבעי, בצורה איטית והדרגתית, כי יש תהליכים שאנחנו צריכים לעבור, ולכן זה שאנחנו נכנסים לארץ ולא הכל קרה בבת אחת ולאט לאט, זה כבר משה אומר מראש, וזה גם מה שקרה בזמן שעלו ממצרים, וזה ככה אמור להיות.
כן, כי דברים גדולים דורשים חריש עמוק.
כן. הנושא השני שראינו זה שאנחנו עם קשה עורף, ובתור עם קשה עורף זו תכונה שלנו שהיא לא רק רעה, היא גם תכונה טובה, והקדוש ברוך הוא יצר אותנו כאלה ובחר אותנו בגלל זה, כי אנחנו יכולים למסור את הנפש של התורה, אנחנו יכולים להחזיק מעמד מול כל העמים, ולכן זו תכונה שהיא טובה לעם ישראל, ודווקא בגללה הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, והמשמעות שלה היא שכשיהודי חושב שמשהו נכון, אז קשה מאוד להזיז אותו בכוח. אם רוצים להזיז אותו צריך...
אל תנסה להילחם ביהודים.
כן, צריך עדינות, צריך דיבור, צריך שותפות כדי שדעות יזוזו.
כן.
והנושא השלישי שראינו עכשיו, זה אתגר השפע, זאת אומרת שכשאנחנו מגיעים לארץ, התמודדות מהותית שלנו שאמורה לקרות, זה שאנחנו מתמודדים עם השפע, אנחנו מקבלים הרבה שפע, הרבה חומריות לידיים, הרבה כסף, כוח, ואנחנו צריכים לקחת את כל זה לכיוון טוב, ולא שהנושא הזה ישתלט על הרוחניות שלנו ועל צורת החשיבה שלנו. הנושא הזה היה קיים אז, ואז עם ישראל הסתבך איתו מאוד, ונפל לעבודה זרה, והנושא הזה חוזר היום שוב, ואנחנו צריכים, כל אדם בפני עצמו, וגם כעם, לבנות את צורת ההתמודדות שלנו עם שפע, וגם ממילא צורת ההתמודדות של כל העולם עם שפע, כשהם יבואו ללמוד מאיתנו.
כן, בדיוק, אז אנחנו מקווים שציידנו את עצמנו ואת כולם בעוד תובנות ומחשבות בימים הגדולים האלה, ומפה, כל אחד יחשוב, ייקח את זה, יפתח, ילמד, וגם אנחנו במפגשים הבאים נעסוק בעוד דברים דומים.
יפה מאוד. אז שיהיה לנו בהצלחה, ויום עצמאות שמח, ולהתראות בפרק הבא.